אנחנו בראשית מסענו במסכת סוטה, הרב ראם דיבר בשבוע שעבר על סדר המשנה, ובית מסכת סוטה בתחילה בכינוי ולאורך המסכת הולכת ונפתחת בסופה לנושאים נוספים, תפקידים נוספים של הכהנים, ברכת כהנים, סוג נרחב, תפקידם של הכהנים כמברכים את ישראל בברכת השלום, יעשם לך שלום, וגם בתפקידם של הכהנים במלחמה, כהן משוח מלחמה, החוזרים מן המלחמה, שכידוע הם רק במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה, כל יוצאים להילחם, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, אנחנו נמצאים בתוך מלחמת מצווה, של עזרת ישראל מיד צר, רוצה לחזק מפה, הן את הלוחמים והן את הלומדים, שבבחינת כהנים שמחזקים ומברכים את עם ישראל בכוח, באמונה, בכוח להילחם ולהתפלל שלומם וניצחונם של כל חיילינו בכל הגזרות השונות, השבת החטופים ולניצחון במלחמה. תגידו אמן על השבועה, אמן. אנחנו עוסקים בכינוי ולאט לאט נכנסים למסכת סוטה ולמרכיבים למושגים שמרכיבים את התהליך הייחודי הזה של השקיית מסוטה. מי שעדיין הדברים מעורפלים לו, זה בסדר גמור, זה מסע שלוקח זמן להיכנס אליו ולהיכנס למושגיו. מים מתוקים, את השם, לוקחים עץ ומשליחים אל המים ואז הם נהיים מתוקים. ומרכיב מאוד מרכזי בפרשיית הסוטה זה הכינוי, ואני רוצה לומר דבר פשוט, שהן בתורה שבכתב והן בחז"ל, אם אין כינוי אין כלום. אין פרשת סוטה בלי שיושב איש שמקנה לאשתו. זה גם פשט התורה שבכתב, וזה גם קל וחומר עוד יותר בצורה מובהקת בעולמם של חז"ל, ולכן זה מאוד דרמטי להבין את המבט על הכינוי, את השיפוט של הכינוי. יכול להיות שבמבט בין ימינו אנחנו שופטים באופן אוטומטי את הכינוי הזה לגנאי. מה מביא אדם להתעלל ככה באשתו? קנה לה, להפקיר אותה בידיו של הכהן, שפורע את ראשה, שקיע אותה מיסותה, עושה לה את כל התורה הזו. ואגב, זה ביקורת שאולי רמוזה כבר במקרא, הביקורת על האיש הזה. שבסוף הפרשייה אנחנו שומעים, וניקה האיש ההוא מאבון, שהיית עשה את אבונה, איזה אבון יש לאיש הזה, מה הוא עשה? אז יכול להיות שבפשט וניקה האיש הוא מאבון, אבון השקיית החינם, אבון קנאת החינם, וניקה האיש הוא מאבון והאישה היית עשה את אבונה, הסתבר שהוא צדק, אז הוא מנוקה מאבון, ומכלל הן אני שומע עליו, שאם היא תאורה יכול להיות שיש עליו אבון, בכך שהיא חשדה, זה לא דבר פשוט כל כך, ונעסוק בזה עוד בהמשך, כי גם אם הוא חשד בה והסתבר שהיא תאורה, לא בטוח שהכל היה תקין, עגליים לדבר, יכול להיות שבעצם הסתירה יש כבר איזושהי בעייתיות, אבל בפשט התורה כן, יכול להיות ששם ביקורת, וניקה איש הוא מאבון, לא כל כך פשוט לקנה לאשתו, ולכן במבט בין ימינו יש לנו אולי איזה, ולא, אני לא רוצה לטטא את זה, יש לנו אולי איזה מבט ביקורתי כלפי הקנאה והכינוי, גם אולי מבט ביקורתי כלפי החד צדדיות של הפרשה, שהיא רק בודקת את האישה, ורק האישה היא פה זה שמועדת לפורענות ולזנות. זה לא הנושא שלנו, אבל, ואני בטוח שנעסוק בזה בהמשך, שבאמת חז"ל מייצרים, יוצרים, לומדים מהתורה שבכתב את הצד של האיש בסיפור, באמת צד שמאוד מאוד רמוז במקרא וחז"ל מפתחים אותו, עושים את זה, אפשר להגיד שזה מהפכה בתפיסת פרשת סוטה מבחינת המקום של האיש, נכון? לפחות שתי מהפכות דרמטיות ביחס למקומו של האיש. אחד זה כשם שמיים בודקים אותה, משנה במסכת סוטה, כשם שמיים בודקים אותה, ככה המיים בודקים אותו, אין לזה רמז, יותר מזה, זה קצת מנוגד לפשט המקרא, כי הבדיקה היא מתייחסת לאיברים נשיים, עצבות בטל ולנפיל ירך, איברי ההולדה, כשם שמיים בודקים אותה, ככה המיים בודקים אותו, מלמדים חז"ל, נגיע לזה בהמשך, ואותו מי זה אגב? את הבועל, כן? את הבועל או את בעלה, אבל חז"ל מוסיפים עוד משהו, שהמים בעצם גם בודקים את בעלה, כי וניקה האישה הוא מאבון והאישה היא תישא את אבונה, בזמן שהאיש מנוקה מאבון, האישה תישא את אבונה, אבל אם האיש לא מנוקה מאבון, אם הוא לא טהור, אז המים גם לא בודקים אותה. אז אין בדיקת מייסותה לבעל, אבל יש בדיקת טהרה לבעל, שבלולי הטהרה שלו, המים לא בודקים אותה. על פי הרמב״ם, רב ישי, בכבוד. שהמלחת זיכרון מזכיר את אבון, וגם איזו שותפות של הבעל באבון שצריך להתמודד איתו כאן. ושוב, אנחנו נעסוק בזה מהמשך, אבל כן חשוב לי לשים את זה כאן רגע שתזכרו, שלדעת הרמב״ם, למיטב זיכרוני, ותקנו אותי אם אני טועה, אם אדם בא מימיו ביאה אסורה, אין המים בודקים את אשתו. כלום, הוא צריך להיות טהור ומנוקה מכל אבון, לא רק אפילו בקשר איתה, גם אם בעברו הוא בא ביאה אסורה, אין המים בודקים את אשתו. ובכך בעצם חז"ל מכניסים טהרה גם לתנועה של הבעל, ומטהרים אותה מקנאה שיכולה להיות עם מוסר כפול וחד צדדי. אני לא נכנס לזה, שוב, הרב ראם דיבר על זה כבר, ואני גם אדבר על זה בהמשך, ונדבר על זה במהלך הזמן. יש גם היגיון בלקנא יותר לאישה, בסוף היא זאת שיולדת, היא זאת שמרבה ממזרים, בתורה מותר לאיש לשאת שתי נשים, יש המון היגיון בזה, ובכל זאת באים חז"ל ובעצם מכניסים היבטים מאוד מאוד חזקים של הדדיות ובדיקה שמופנית גם כלפי האיש. שאלות עד כאן? אוקיי.
אחרי חרב דרבנו גרשון מאור הגולה, זה בודק, זה יבדוק גם את האיש ויפוצץ אותה. אם היה בדין הדדיות.
שמה? שבדיקת סוטה תהיה גם לצבות
בת... אחרי חרב דרבנו גרשון מאור הגולה, שהוא התקדמות העולם למציאות המתוקנת, והאישה שוטה, והוא בגד, לדעתי הוא
התפוצץ,
זה מה שחזל
ידעו.
והם ידרשו, אז הוא
התפוצץ. זה פעם ראשונה שהרב מציע משהו שיחדשו הסנהדרין, ושנוכל לבדוק אם הרב צודק. לא, שאפשר לבדוק. שיש נס שאפשר לבדוק איתו, זה פעם ראשונה.
לא. אפשר לבדוק אם הוא התפוצץ?
כן.
מה, יש לך ספק שמסנהדרין ידרשו התפוצץ?
נדבר בהמשך על כל מיני דברים
שבגלל... נבדוק אותי, אם הסנהדרין יסכימו לי. אבל אם יסכימו,
ברור. אז ברור שיתפוצץ.
זה מה שחז"ל דורשים.
אוקיי. נתקדם. הקינה, נתתי לכם בקצרה בדף המקורות, עיסוק גם בשורש קנה. הקינה זה רגש. ואולי כל מי שישמע את השיעור, יראה את השיעור, יגיד שאני מתבלבל שאני מדבר בכלל על קנאה, כי קינוי זה לא קנאה. וזה אותו שורש, למיטב ידיעתי. ויש קשר בין הדברים, קשר שגם מופיע על סוגיית הפתיחה של הבבלי, שמהו לשון כינוי? דבר מטיל קנאה, בינו לבינה, בינה לבין אחרים. אז קנאה כרגש שלילי היא חלק מהסיפור של מסכת סוטה, למרות שאני מסכים בוודאי שיש הבדל בין קנאה לכינוי, זה לא אותו דבר. בקצרה, מה זה קנאה? יש משהו שהוא שלך ואני מאוד הייתי רוצה שהוא יהיה שלי, ועל ידי כך אני מרגיש קושי מאוד גדול, קושי קיומי מאוד גדול, חוסר מאוד גדול, שמופנה ככעס עליך, שלך יש את זה. כעס שיכול גם להגיע מאוד בקלות לשנאה, ואפילו עד כדי שפיכות דמים. כי הוא נוגע בנקודת קיומית מאוד מאוד בסיסית של חוסר ושל אין לי, ואין לי קיום, וכשאין לי קיום, אז אני אשיג קיום דרך זה שאני ארצח אותך על זה שלך יש. אז אולי אני לא ארצח אותך, אבל אני ארצה מאוד שלך לא יהיה, אני אשמח שאתה תיפול. וזה העין הרעה שמתלוות לקנאה. כמו קנאת אחי יוסף ביוסף שמביאה עד כדי שפיכות דמים. הם קונים, מקנים בו, ודי מהר הם שונאים אותו, ודי מהר הם הורגים אותו. בסוף הוא לא מת.
זה קין שרוצח את הבל, אבל בשאלה שלך אם קינוי וקנאה זה אותו דבר, אני מציע עוד להוסיף עוד משהו. קניין, קינוי וקנאה. ושלושתם מאותו שורש, ויכולים להוביל לקניין במדרגה הגבוהה, שזה השלמות שהוא כוח הקנאה בצורה מתוקנת, וכינוי שזה הפעולה, וקנאה שזה המציאות הטראגית.
אז דברים יפים, וממשיכים מי שזוכר את הזמן חורף, שעסקנו בקניין של מסכת קידושין, אבל שבאמת קין הוא שורש הקניין, והוא גם שורש הקנאה. קניתי איש את השם, גם שורש הקינה לא מופיע שם שהוא קינה בהבל, אבל הוא קינה בהבל, נראה לי לא מופיע שורש שהוא קינה בהבל, אבל הוא קינה בהבל, ויש קשר בין הדברים.
זה לא רק קשור. כאשר יש קניין, אין קינוי. כאשר יש גם בקניין, אז יש או פירוק או אכזבה.
כן.
זה ממש הוא.
רגע, אני אמרתי שקודם כל זה לא אותו דבר. לא אותו דבר קינה וקינוי. נלך צעד, בסדר? כן. אז רק, אני עדיין בקנאה של אדם מקנה במישהו על חוסר. באמת אומר הרב תומר בצדק. כלפי קודש הבריך הוא אי אפשר להגיד ככה, נכון? לא רק ויקנה השם לארצו.
לא, אני חושב שיש חינוך בסיסי בין קנאה לבין חוסר. אני חושב לקנות ל
ולקנה ב. מסכים, ככה קראתי לזה בדף מקורות, לקנות ל ולקנה ב. אני מסכים, כן. אני לכן אמרתי, אבל אז למה בכלל אני מתחיל מקנאה? כי בסוף יש גם קשר ביניהם, כן? מהו לשון קינוי? דבר מטיל קנאה. אבל יש קשר לזה גם, כמו שאמר הרב, לקניין, הקנאה גם דוחפת לקניין. חז"ל אומרים שאלמלא קנאת איש מרעהו, לא נשא אדם אישה ולא בנה בית, והקנאה זה משהו שדוחף את הקפיטליזם, דוחף את המציאות לרכוש ולהתקדם ולבנות. בכך עוסקים חז"ל גם בערך החיובי של הקנאה, או באפקט החיובי של הקנאה. לא נאריך בזה, כי אני לא אצא מזה, אבל קנאת סופרים כידוע תרבה חוכמה. וקנאה גם בעולם הרוחני, הקנאה היא מקדמת. אמנם על כך אומר הרב קוק, שעל זה אומרת מסכת סוטה בסופה, חוכמת סופרים תשרח. איזה חוכמת סופרים תשרח? אותה חוכמת סופרים שנרכשה בדרך של קנאת סופרים תרבה חוכמה. ולמה חוכמת סופרים תשרח? כתוב בגמרא שכל מי שהוא מקנה עצמותיו מרכיבות, ומי שהוא לא מקנה עצמותיו לא מרכיבות בקבר. אז למה עצמותיו מרכיבות? מחילה על הדרוש על תחילת השיעור הכללי, זה דרוש של הרב קוק. עצמותיו מרכיבות כי העצמיות שלו רקובה, אין לו עצמיות, הוא מקנה, הוא רוצה כל הזמן, הוא לא מתברך מתוך עצמו, הוא רוצה כל הזמן את של האחר. אז עצמותיו מרכיבות. הריקבון יוצר סירחון. על זה נאמר חוכמת סופרים תשרח, וזה אותה חוכמה שמגיעה על ידי קינה. אבל זה דרוש של הרב קוק, כי בפשט של החיים, בפשט של החיים, באמת הקינה היא גם כוח שדוחף את העולם קדימה, אם יודעים לעבוד איתו בצורה נכונה.
עצם תקרב לעצמה.
כן, להתגלה סוד העצמיות. הלאה. אבל כמו שאמר הרב תומר ואני מסכים, יש קינה נוספת שהיא לא קינה ב, היא קינה ל. קינה שמיוחסת גם להשם יתברך, ויקנה השם לארצו. אבל זה לא רק שהוא עושה את זה, הוא זה. אל קנה. אל קנה. קנה שמו. אל קנה הוא. אני לא אמרתי התראה, לקנאלה, לא אמרתי התראה. אני בדיוק מדבר על רשי הזה. מה זה לקנאלה? איך אתה מבין? מה התנועה הנפשית שרשי מתאר? ויקנה השם לארצו, מה התנועה הנפשית שרשי מתאר? או, יפה. אז יש קשר בין הקינה בל הקינה ל, אבל הן מאוד מאוד שונות. למה? אני הייתי אומר ככה, שאני מקנה במישהו אחר, אני מקנה במשהו שהוא לא באמת שלי. שאני מקנה לארצי, אני מקנה למשהו שהוא שלי. הוא שלי, יש לי ברית איתו, הוא עצמי לי, ולכן אם מישהו או לוקח אותו, אז זה מעורר את חמתי ומעורר את קינתי. ולכן זה קינה טהורה, יכולה להיות קינה טהורה. כי היא לא באה לקחת משהו שהוא לא שלי. היא באה לקחת משהו שהוא הכי עצמי לי. ויותר מזה, אם אני לא מקנה, אז כנראה אין לי קשר עמוק ואמיתי לדבר הזה. ולכן יש פה איזה היפוך, ואני מסכים, ניתחת מאוד יפה בעקבות רשי, שיש קשר, גם הקנאה ל היא רצון שמשהו יהיה שלי ולא של אחרים. בסדר? רק כל עומק ההבדל שזה משהו שהוא באמת באמת שלי ברמות העמוקות ביותר. ולכן השם הוא אל קנה, כי הוא לא סלחן וותרן, כשמה ששלו, עם ישראל, אולי העולם כולו, הולך וניטל בידי אחרים, אלוהים אחרים. הוא לא סבלני כלפי אלוהים אחרים. טוב, יש אותי, יש אלוהים אחרים. לא, הוא אל קנה, אתם שלי. אתם שלי. ובהקשר הזה, אני כאילו מנסה להכניס אתכם גם ל
ספר פנחס ואליהו.
כן, כן, שמקנים
זה לא אותו אחד.
מה, פנחס ואליהו?
לא יודע, בחזל זה אותו אחד, בתורה זה לא אותו אחד. פנחס זה קנאה מצליחה, אליהו זה קנאה מודעת.
אז באמת, אז קודם כל לא, אני מסכים עם הניתוח שבאמת רואים שיש בני אדם שמקנים את קנאת השם, הם מקנים את קינת השם, וקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. ומה שמדהים ברגש הזה של הקינה, שלמרות שהוא רגש מאוד קשה ומאוד דיני, הוא מעורר אהבה. אהבה כמוות אהבה קשה כשול קינה. ופנחס מקבל ברית כהונה, ברית שלום, בזכות הקנאה. מתחבר לסוטה, כן? קנאה שבסוף מה היא עושה? היא מביאה שלום בין איש לאשתו. שמי שנמחה על המים, בשביל להביא שלום בין איש לאשתו. אז זה כבר קנאה מאוד מאוד שונה. היא לא קנאה ב, היא קנאה ל, ויסודה היא קנאה טהורה. אני מסכים עם הרב רם שגם בקנאה הטהורה הזו, היא יכולה להיות בקלות קנאה בעייתית. אפילו אליהו הנביא, כן? אפילו אליהו הנביא שמקנה את קנאת השם צבקות, חז"ל מבקרים אותו. לא היית צריך לקנא ככה. לא היית צריך לקנא ככה. כי כשאתה מקנא, אתה מאיר את כל הפגמים, את כל הבעיות. לא תמיד זה מגיע מרוח טהרה. כבר על אליהו הנביא אומרים כחז"ל, נכון? הבאתי בדף מקורות. מישהו אולי יכול להביא לי בדף מקורות, מחילה? ש...
תודה. יש קנאה שנובעת מהאגואיזם. כלומר, אתה לא מקנא לשם, ואתה לא מקנא למציאות. וזה קנאתו של אליהו. וכך מנתח הרמב״ם, זה לא מנתח, זה מדרש מפורש, שמה הוא אומר לו? עזבו את בריתי, הוא אומר, זה ברית שלך, זה ברית שלי, מזבחותיך. ואז הוא אומר לו, ויוותר אני לבדי, אז מה הוא אומר לו? הרי אתה קיים. כלומר, אם הוא דואג לעצמו. ויש קנאה שהיא כלפי המציאות. השאלה היא, נקודת המוצא זה גם בך או בזולת.
כן. וקנאה צריכה להיות טהורה, וחז"ל מבקרים את אליהו. קשה הייתה הקנאה שהכניס אליהו כנגד ישראל. רגע, רק עוד משפט. היה לו לאליהו ללך למקום שעמדו אבותיו, ובקש רחמים על ישראל, ולא עשה כן. לפני שאתה נעזר בקנאה, רגע, תנסה להבין, תנסה לפתור את הדברים מבפנים. לפני שאתה נעזר בגבורת הקנאה, וגם שזה רגש טהור, זה רגש שצריך לדעת ולהישמר בו.
אני רוצה לשאול, אני רוצה
אבל ברשותך, אני מקנה לשיעור שלי, כי אני רוצה להתקדם. אז הרב רמוד יענה על זה, יש לך זמן קיץ שלם, בטוח יענה על זה. אז במילא הוא יענה על זה גם בשיעור הזה. אני רק אגיד שאם ננסה רגע להיכנס גם ל... לא, חלילה, רק מיני ומיני התקלה סילה. הקינה האלוהית היא הרבה פעמים, והקינה בכלל מתעוררת כרוח. רוח שקמה באדם ומאירה אותו, ובהקשר הזה זה רוח שאפשר בקלות להבין למה גם יכולה להיות רוח טומאה ורוח טהרה, כי כמו כל רוח שעולה, כמו כף שעולה באדם פתאום, הוא יכול להיות כף קדוש וטהור כמו של פנחס, שמתעורר בו כף ועושה מעשה קנאות. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, כי הוא פוגם בברית, ואין איך להתמודד עם זה חוץ מקנאה שמתעוררת רוח קנאה. בסדר? אדוני כגיבור יצא, כאיש מלחמות יעיר קנאה, יריע אף יצריח על אויביו יתגבר. אור עלה מתישן השם, הקדוש ברוך הוא כביכול ישן, טובחים בעמו, הוא לא מתעורר, לא אכפת לו כביכול, ואז פתאום מתעורר את קנאתו. שם, כגיבור יצא, כאיש מלחמות יעיר קנאה. ואותו דבר איש כלפי אשתו. משהו בו ישן, הוא לא בעניינים, הוא לא נוכח, אשתו הולכת עם אחרים. שם, פתאום מתעורר כגיבור, לקנא. ושוב, התנועה הזאת, צריך לדייק בה, אם תנועה של קדושה או תנועה לא של קדושה. ואני אלך עוד צעד עם הרב תומר, ובאמת אומר הזוהר בהקשר הזה, שהקנאה היא הפן המשלים של האהבה. הקנאה היא הפן המשלים של האהבה. כל מן דרכים, ולא קשיר אימי קנאה, לאו רחימותי רחימותה. מי שהוא אוהב ולא קושר באהבתו קנאה, אין אהבתו אהבה. כיוון שמקנה, הרי האהבה נשלמה. מכאן למדנו שצריך אדם לקנה לאשתו, בשביל שיקשר עמה באהבה שלמה, שהרי מתוך כך לא נותן עיניו באישה אחרת. הקנאה שלו גם מעידה על עומק הנאמנות והברית שלו. היא לא רוח טומאה, אומר הזוהר, הזוהר פוסק. זה רוח טהרה. הזוהר פוסק מצווה לקנה, חובה לקנה. בסדר? חובה לקנה עוד יותר קיצוני מחובה לקנה אפילו של התלמוד. כי חובה לקנה, כי זה מה שמשלים את האהבה. אם אין קנאה, אם אין אמירה, את שלי ואת רק שלי, אז גם אני לא שלך באמת עד הסוף, ואהבה לא שלמה. כי זה אומר שהאהבה היא קצת אפלטונית, היא לא נכנסת לעומק הקיום שלי, לעומק הברית, לעומק הקשר שאני מוכן, היא שמה אלים, כן, אבל אני מוכן לשרוף בשבילו, אני מוכן לעשות הכל בשבילו, אם אני לא מקנה, אז טוב, כנראה אני לא באמת עמוק בתוך הקשר, ככה מסביר הזוהר, ועוד נעריך בזה בעזרת השם לאורך הזמן.
אולי הוא פשוט סומך על
אשתו? מי? האיש. נכון, אחלה.
אם הוא סומך על אשתו, למה הוא צריך להגיד להם?
אז הקנאה נמצאת שם במרומז. היא לא צריכה לצאת החוצה. יש לו אמון. כשיש אמון לא צריך קנאה. אבל פוטנציאל הקנאה... מה?
אם יש אמון בזה, אז איפה נכנס פה
המצווה? לא, אז זוהר, אני אמרתי על דרך המליצה. זוהר לא פוסק הלכה ואומר, שמע, יש תרי"ג מצוות, תפסת את מצוות קנאה, בוא. תיכנה לאשתך. לא, חלילה. ברור שהאהבה היא זאת שנוכחת ומושלת בכיפה, והאמון הזה שמושל בכיפה. אבל הקנאה רמוזה שם. הקנאה רמוזה שם. והיא משלימה את האהבה. אם אין פוטנציאל של קנאה, אז האהבה היא לא שלמה. בסדר? והקנאה הזאת לא חייבת להתבטא בלהגיד לה, אל תסתרי עם פלוני. יכולה להתבטא ולהגיד, זה מאוד חשוב, כאילו אחרי שהיא נסתרה, או מה חשוב לי? מה חשוב לי בינינו? מה אני רוצה שיהיה בינינו? איך אני רוצה שיהיה יחסך עם אחרים? זה נושא, זה אישו. אם זה לא אישו, כי אנחנו בתרבות שהכל בסדר והכל מותר, אז כן, אז האהבה היא לא שלמה. אני חושב ככה גם למייסה, זה אגב לא קשור רק לחברה דתית, מעסיק מאוד גם אנשים בחברה חילונית. מה גבולות הקנאה? אנחנו נראה גם את ההיבטים הבעייתיים של הקנאה. את הקנאות המשוגעת, את הבעל המטורף, הקנאי המשוגע, דמותו של, דמות שמזכירה את הרוח הרעה של שאול המלך, כן? שמכנה סתם, שסתם נכנס ברוח רעה. יש גם את זה, אבל הקנאה ביסודה היא רגש טהור שמשלים את האהבה. עד כאן? הלאה, אני רץ קדימה. הכינוי בתורה ובמשנה, בפשטות, ועמדו על זה המון המון חוקרים שעומדים על דברים כאלו, שבעצם חז"ל יוצרים שינוי דרמטי מהפרשייה במקומו של הכינוי. זה פשוט כאילו שינוי בסדר הדברים. סדר הדברים בתורה, טומאה, כינוי, השקיה. סדר הדברים בחז"ל, כינוי, סתירה, השקיה. בסדר? זאת אומרת, בעצם הכינוי משנה את מקומו. מכינוי שמגיע בעקבות טומאה, הוא הופך להיות כינוי שמחולל בכלל את הבעייתיות שבסתירה. וזה שינוי אחד דרמטי, כמובן גם הכנסת העדים פנימה, שהכינוי הזה צריך להיות בפני העדים, שזה כבר מחלוקת הנאים, והקנאה בהקשר הזה מאוד מאוד משתנה, אני רוצה לומר, כי היא הופכת מרוח חופשית למשהו שצריך להיכנס לתוך כלים הלכתיים ומאורגנים ומסודרים. מבינים מה אני אומר? כאילו בתורה, ועבר עליו רוח קנאה, מאז שנדלק את הרוח עד שהוא מגיע למשכן, זה 10 דקות. זה גם קרוב, אנחנו במדבר. חזל, רגע. בוא תעשה, איך זה נקרא? מודל פרט? עצור, חשוב. בוא, תיכנס רגע לעניינים, ויותר מזה, זה לא רק עוצר, זה גם משנה את הכינוי, ומשנה את משמעות הסתירה. כי היא עכשיו נסתרה באמת למול כינוי שהוא כינה לה. הוא אמר לה, אל תסתרי עם פלוני, ונסתרה עם פלוני. המעשה הזה הוא כבר יותר חמור מהמעשה של סתם סתירה, בסדר?
אגב, הרב אלחנן, חייבים לדייק. מה שאתה אומר ודאי נכון, אבל הפרשה הן בראשיתה, יש, והיא נטמעה, יש או עבר עליו רוח קנאה, ולא סתם, והיא לא נטמעה. מפורש, בסוף הפרשה, או איש, אשר תבוא עליו רוח קנאה ותניה את אשתו, ומיד תגיע לפני השם, ועשה להכוין את כל התורה הזאת. הרי יש מציאות גם בתורה של קנאה. זה לא זה לחז"ל, כי בחז"ל יש תהליך, אבל יש קנאה שהיא לא תולדה של טומאה. זה מפורש בתורה. כלומר, ישנם שלושה מצבים. חז"ל, טומאה שאחרי הקנאה, וקנאה שעומדת מצד עצמו.
כן, לא, אני מסכים, תמיד יש את האפשרות שהאישה בכלל לא נטמעה, אבל כן חז"ל, מה?
אני אומר, תמיד יש מציאות, גם שעדן בא זה יכול להיות שהוא מפנטז, אבל יש מציאות שהתורה אומרת שיש קנאה בלי טומאה, לפחות בתיאוריה, הן בראשית הפרשה והן בסוף הפרשה. זה לא זהה לחז"ל, כי חז"ל יוצרים פה מהלך, לא אומרת שזה זה, אבל בסדר צריך להדגיש את זה.
כן.
שני מצבים של התורה, וחז"ל הוא למעשה יצירה אמצעית, כן. חדשה לגמרי.
הוא נגיד שבעצם מעתה ועד סוף מסכת סוטה, זה יהיה המודל שילווה אותנו, בסדר? אין דרך להשקות סוטה בלי לעבור דרך כינוי, סתירה שמגיבה לכינוי הזה, ואז אפשר להשקות. אי אפשר לדלג על זה. בסדר? וזה שינוי מהתורה. לא בדקתי מחקרים, אבל אני חושב שגם יש תיאור של תהליך הסוטה בפילון וביוספוס, ובאמת הוא לא מתואר שם כמו בחזל, שיש שם כינוי ואז סתירה. הוא מתואר קצת כמו במקרא. יש איזשהו חשש לסתירה, חשש לתאומה, כינוי ולמקדש, בסדר? ולמשכן. אני חושב, אני לא בדקתי. מה אומר הרב מיכאי? זה סתירה, אבל לא ידי כינוי. כן, בסדר, גם בתורה יש כינוי, כן, אבל הוא לא תהליך מקדים. אני אומר, החידוש של חז"ל זה שהכינוי הוא תהליך מקדים. בסדר? הלאה. למה מתחולל השינוי הזה?
שנייה, אבל יש שני הבדלים מהותיים בין התורה לבין הזה. אחד, מה שתיארת, גם אם עשיתי מה שאני אמרתי, הבדל שני, שבתורה אין לנו בכלל עולם של עדות בכינוי. זה מאוד חשוב.
כן, נכון. אז יש פה גם הכנסת הכינוי כקודם לסתירה וגם הכנסת העדים. לגבי העדים זה לא מוסכם בחז"ל.
זה לא מערכת משפטית בתורה.
כן. הכנסה, בתורה אין בכלל, אין בכלל חכמים שמלווים את התהליך, אין סנהדרין. נכון? הולכים ישר למשכן. זה חידוש של חז"ל שהולכים קודם לבית דין. יש תלמידי חכמים. חז"ל מכניסים, כאילו הייתי אומר ככה, במקרא הקינה היא עיר פרוצה, אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. רוח ולמשכן. חז"ל נכנסים פיזית לתוך פרשת סוטה. מבינים את הדימוי שלי? הם נכנסים פיזית, הם מכניסים את עצמם. אתה צריך ללכת קודם לבית דין, יש שני תלמידי חכמים שמלווים אותך, בוא, תרגע, יש עדים, בסדר? וזה שינוי דרמטי בהבנת פרשת הסוטה בין המקרא לבין חז"ל. רק נגיד, העדים זה מחלוקת תנאים, נכון? יש שיטה בתנאים שלא צריך עדים לכינוי. מי סובר ככה? רבי יוסי ברבי יהודה, נכון? הוא סובר שלא צריך ידי כינוי, אפשר לקנא על פי עד אחד או על פי עצמו. אדם יכול להגיד לשתו בבית, אל תסתרי עם פלוני, וזה יחשב כינוי. אומרים לו חכמים, אין לדבר סוף. לא פתרת את הבעיה שבאנו לפתור, אנחנו רצינו שאדם לא ייקח את אשתו כל שנייה למשכן. ואתה לא פותר את זה, כי אדם יוכל לשקר ולהגיד, נסתרה עם פלוני, אני קינאתי לה קודם. אין לך עדים על זה, בסדר? אבל זה שיטת רבי יוסי ורבי יהודה. זה שיטתו, ועל פיה, אומר אחד מהמוראים, שכחתי רגע מי, שבזמן הזה אל יאמר אדם לאשתו אל תסתרי עם פלוני, כי הוא יוצא ידי חובת כינוי לרבי יוסי ברבי יהודה, אפילו אם זה בינו לבינה, והיא תאסר עליו ואין לו מייסותה להשקוט אותה והוא צריך לגרש אותה, בסדר? אז זה שיטה כזאת בתנאים. ורק עוד משפט, והעירו החוקרים, לא ראיתי לזה מקור בספרותנו, בסדר? אבל העירו החוקרים ש אולי יש גם שיטה יותר רדיקלית בתנאים שבכלל לא קיבלה את השינוי הזה, ויכול להיות שבמדרש ההלכה בספרי, בעצם העובדה היא שבספרי לא מוזכרים ידי כינוי, לא מוזכרים ידי כינוי בשום מקום, ויכול להיות שהספרי, שבעצם השינוי הזה הוא שינוי של המשנה והתוספתא, שבמשנה ובתוספתא ברור שכיצד המקנה לאשתו, משם מתחיל התהליך, כינוי ואז סתירה ואז השקיה. יכול להיות שהספרי בכלל לא קרא ככה את התהליך, וקרא אותו יותר כמו בפשט המקרא, סתירה או משהו שמעורר את חשדו של הבעל, כינוי, ואז לא צריך עוד סתירה, כינוי, ומשם למשכן, ככה כותב כהנה ועוד, בהבנת הספרי, ואז בעצם יוצא שבתוך עולם התנאים יש שתי קריאות של פרשת סוטה, הקריאה שאנחנו הולכים איתה מעכשיו עד סוף זמן קיץ, ולכן היא הקריאה המרכזית, והיא זאת שנפסקה להלכה, שהשקיית סוטה היא רק בכינוי שיש אחריו סתירה, אבל שיטה שיותר נאמנה אולי לפשט התורה, שלא צריך סתירה אחרי הכינוי. כינוי ומשם למקדש. הסתירה כבר הייתה קודם, על זה הוא מקנה, על זה הוא מתעצבן. ומשם לוקח אותה ישר למקדש. רגע, רק ניתאי שאל ו...
אמרת שחזק שינו את המודל מהמקרא, כי
אני לא רוצה שהבעל כל פעם ילך להשתובן למקדש לכל דבר. לא, לא, לא אמרתי למה. אמרתי שזה מה שהם אומרים לרבי יוסי ברבי יהודה, כשהוא לא מקבל...
אז אני שאתה למה, האם זה בגלל שהם רצו, שחשבו שלא רוצים שילך כל מה חדש כדי שייצר איזשהו מבנה אחר של יותר אנושי כדי לפתור את העניין, או בגלל הסיפור של מחיית שם השם שחכמים קיבלו אליהם? מה הסיבה של מוטיבציה החכמים לעשות את זה?
אין תשובה כי אני לא יודע, כי זה ספקולציה, אבל אני חושב שמחיית שם השם היא לא הסיפור. לא נראה לי, בשלב זה של הלימוד, בתוך סוגיית כינוי, לא ראינו שזה מובא כראיה. ולכן יותר נראה לי שחז"ל רוצים לעשות שני דברים. אחד, הם רוצים להפוך את הכינוי לתהליך שהוא סובלימטיבי, הוא מעודן יותר, הוא לא רוח קינה שמתפרצת ומפוצצת בתים. יכול להיות שמחיית שם השם היא חלק מהשיקול, אבל הפיצוץ קורה גם מעצם ההגעה למקדש וההשקיה. ויתרה מכך, הם גם משנים בזה את מה שקורה בעקבות הקינה. בסדר? הם הופכים את הקנאה, אני אגיד את זה ככה, הם הופכים את הקנאה להתרחשות פנים זוגית. כי קודם היא נסתרה עם מישהו בלי קשר לבעלה. ואז הוא בא ומקנה לה ולוקח אותה למשכן. עכשיו, בעלה אומר לה, אל תסתרי עם פלוני, זה כאילו לאחיס. כאילו הפכו את זה מאוכל נבלות לתיאבון, לאוכל נבלות לאחיס. ורק על זה אפשר להשקות. אני מקווה שאני מובן. רב תומר, רגע, רב תומר רק היה באמצע המשפט.
מה שאומר כאן, אולי זה כאילו נכון לגבי הצורך בעדים, אבל הספרי יש לו כינוי, כי הוא אומר, כן, למה נאמר, אפילו שהוא אומר בעבר לרוח קינה וקינה, או כשהוא שעד שלא קינה לרשות, אף כך משהו קינה לרשות, אבל דבר ראשי שתעבור לרוח קינה, וקינה את אשתו חובה ולא רשות. זאת אומרת שיש את זה שעוברת על הרוח, ואז יש איזושהי פעולה שנקראת כינוי. שאלה אם זה חובה או רשות.
כן, אני מזדהה, אני אומר, גם הספרי הוא קורא, וזה נכון, זה גם דיוק בפשט המקרא, שקינה היא פעולה, היא לא רק רוח, זה עבר עליו רוח קינה, וקינה, יש פעולה, אבל זה עדיין לא אומר שהפעולה הזאת היא מקדימה לסתירה, זה מה שקיינו, שיכול להיות שבקינה, הוא עושה פעולת כינוי, ומשם לוקח אותה למקדש, היא לא צריכה להיסתר אחרי זה.
יש שם שתי דרשות, דרשה אחת בנת לפני הסתירה, וזה הדרשה של מחלוקת רבי אליעזר ורבי ישמעאל בספרי, ואחר כך באמת יש דרשה יותר מאוחרת לספירה, יותר מאוחרת לתוך התהליך, אבל זה נראה שזה פשוט על הפסוק, אבל זה מתייחס אחורה.
כן, אני למיטב זיכרוני, אז רפרפתי בכהנה, וכן ראיתי שהוא אומר שיש דרשות שהוא צריך להתמודד איתם, כדי, לא כהנה, מי כתב על זה מאמר עוד אחד, יותר מאוחר, בימינו כזה, הרב עמיחי שלח לי, שהוא מתמודד עם זה שבאמת בספרי ובספרי דוטה נראה שכן יש כינוי, אז לכן אני משאיר את זה בצריך עיון, אני הולך בדרך המלך. חז"ל עושים שינוי, זה לא כמו הכינוי שבתורה שהולכים איתו ישר למשכן, זה כינוי ואחר כך סתירה. אמרתי שאולי אפשר להגיד שבתוך חז"ל זו הייתה מחלוקת, זה שני שלבים או מחלוקת, אבל אני אומר את זה בכוכבית ולא לא עומד על כך. אתה אומר דברי טעם, דברי טעם, יכול להיות, אפשר להגיד את כל, לראות במשנה שיש עוד אלמנטים שנועדו לעכב את תהליך הסוטה מלהגיע לשתיית המים. בוודאי חז"ל רצו בכמה אופנים להימנע מכך, ולכן מי שיבוא ויגיד גם זה שחז"ל הכניסו כינוי כתנאי להשקיה לפני הסתירה, ובעצם צמצמו בכך משמעותית את כמות המקרים סטטיסטית, כן, שיגיעו לכדי השקיית מי סוטה, יכול להיות שזה קשור לזה, אני פשוט אמרתי לניטאי ואני אומר שוב, אני לא יודע, אני לא בטוח. אתה לוקח אותנו לסוגיות שעוד לא למדנו, יכול להיות, בוא נשאיר את זה פתוח. עוד שאלות? אוקיי. אני רוצה להתקדם מכאן צעד הלאה. דיברנו, אז זה נקודת מעבר, שוב, הכי פשוטה בעולם, אבל לא שמים מלב אליה. אתה פותח משנת מסכת סוטה, מקנה לאשתו, מקנה לה פי שתיים, ואתה לא שם לב שעצם זה שהכניסו פה מבנה של כינוי, סתירה, טומאה, או כינוי, סתירה, השקיה, תרשים הזרימה הזה הוא לא תרשים הזרימה של התורה, והוא מחולל מהפכה בהבנת מסכת סוטה כולה. אני רוצה מכאן לדבר על היחס לכינוי בסוגיית הפתיחה של הירושלמי. סוגיית הפתוחה של הירושלמי היא מפתיעה. למה? יש לנו מחלוקת קדומה בתנאים, מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם חובה לקנה או רשות לקנה. ואני אדבר בזהירות, תתקנו אותי אם לדעתכם אני טועה. אני חושב שהם מדברים על מקרה שהתעורר איזה חשד, נכון? כאילו אי אפשר להגיד חובה לקנה סתם, כמו ששאלת, כן? סתם חובה לקנה. מדברים על מקרה שהתעורר איזה חשד ונחלקים. האם חייבים עכשיו ללכת ולברר ולטהר את החשד הזה או לא? ואפשר למחול עליו, כמו בעל שמחל על כינויו. רשות, אתה רוצה לקנה, תקנה. אתה רוצה, אל תקנה, תמשיך את חייך, מה קרה? מה קרה? אל תהיה קנאי. כן? זה פשטות המחלוקת על פנה. כן, נכון, אבל זה כינוי, נדבר על זה בסוף, כשנגיע לרמב״ם. זה כינוי אחר. בסדר? אז זה פשטות המחלוקת. אבל הירושלמי מסביר את המחלוקת אחרת. הירושלמי אומר, זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, והיא יושבת וזהה למחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי פרשיית הגירושין. בעצם רואה הירושלמי את פרשיית סוטה כמשלימה לפרשיית הגירושין. פרשיית הגירושין למדנו שאדם שמוצא באשתו ערווה דבר, מגרש אותה. מבחינת בית שמאי זה העילה היחידה גם שבגללה אפשר לגרש. מבחינת בית הלל, המנעד רחב יותר, ואפשר לגרש גם אפילו הקדיחה תבשילו. אומר הירושלמי, המצב שבו פרשיית סוטה מדברת, הוא מצב שכבר יש ערווה דבר. הוא מצב שכבר הקלקול בנקודת הברית בין בני הזוג התקלקל. ראה בדברים כאורים. אין עדים, אבל זה ודאי. יותר מזה, לפי הירושלמי, הם כבר אסורים לחיות ביחד. אין לו פה בחירה. הוא לא יכול להגיד, טוב, אני לא אקנה לה, נדבר על זה בבית ונתקדם. אין מה לדבר על זה בבית. היא אסורה. ממילא השאלה אם רשות או חובה, היא שאלה אחרת. רבי אליעזר אומר חובה כי הוא בשיטת בית שמאי, ובעצם אומר, אני לא יכול לגרש, אני לא יכול לקיים, חובה עליי לקנה, אין שום מוצא אחר. אני לא יכול לגרש כי אין לי עדים. אני לא יכול לוותר כי מצאתי בערווה דבר. אז אני אקנה. אומר רבי יהושע, רגע, אתה לא חייב לקנה. אבל שוב, זה אשליה אופטית. מה זה אומר לא חייב לקנה? זה אומר שזה רשות? לא. אתה לא חייב לקנה כי אתה יכול לגרש. להשאיר אותה אתה לא יכול. לזה אין לך רשות. יש לך רשות לקנה או לגרש. רצה לגרש, יגרש. רצה לקנה, יקנה. זה פשט הירושלמי, וככה גם הסבירו אותו כל מפרשיו. ובעצם יוצא מהירושלמי שפרשת סוטה כולה עוסקת במצב של איש ואישה שכבר נאסרו. והיא באה לטהר אישה לבעלה. וכאן יש מחלוקת תנאים, האם היא באה לטהר אישה לבעלה והוא חייב ללכת על האפשרות הזאת, תטהר, תטהר, תטמא, תטמא, או שהיא באה לטהר אישה לבעלה והוא יכול להגיד, המצב מקולקל, למה לי לנסות לטהר אותו? בוא נוותר על זה ונתגרש. בסדר? זה פשט דברי הירושלמי בהסבר פרשת סוטה. על פניו הבבלי חולק על זה. מבחינת הבבלי ומבחינת התפיסה הפשוטה של כל אחד פה שהיינו ניגשים למסכת סוטה, והייתי שואל אתכם, מה הסטטוס של האיש והאישה לפני שהוא מקנה לה? מה הסטטוס? הכל בסדר, חיים בשלום. אולי לא בשלום, משהו התקלקל. אבל הם יכולים עקרונית להמשיך לחיות. הוא זה שמכניס קנאה לתוך הסיפור. זה תפיסת הבבלי. הירושלמי אומר, מה פתאום? השבר כבר נוצר. פרשת סוטה באה לתקן אותו, ועליה נחזקו רבי אליעזר ורבי יהושע, אם בדרך של חובה או בדרך של רשות. כן.
רק מזכיר שצריך לזכור את פרשת תוספות על הירושלמי, שיוצא ששיטת רבי עקיבא, בבבלי הוא כאילו אומר זה חובה, אבל פה, בהמשך הדיון, הוא כאילו תופס יותר קדימה מבית הלל, וצריך לראות איך הם ישבים, כאילו צריך לזכור שזה לא, הם כנראה לא חולקים על אותו דבר.
נכון, אבל זה רק מדגיש את החידוש של הירושלמי, נכון? אומר בניה בצדק שהירושלמי והבבלי לא עובדים לפי אותו רציונל. כי בבבלי רבי ישמעאל סובר שחובה לקנה. סליחה, רבי עקיבא סובר שחובה לקנה. והלא, רבי עקיבא כידוע, הוא יותר רדיקלי מבית הלל באפשרויות הגירושין. אפילו מצא אחרת נאה ממנה. אז לכאורה הוא היה צריך להגיד רשות, רצה לקנה, לקנה, יקנה. רצה לגרש, יגרש. על זה מהירים בעלי התוספות ולמיטב זיכרוני לא מתרצים. בסדר? והתירוץ הוא, בפשטות, שהבבלי והירושלמי חלוקים. באמת הבבלי הבין אחרת את שיטת חובה ורשות.
ליצור אחדות. וברור. מה שאומר רב חנה, זה דובר לו עם חיים, פותחים אותו על הציב, שיש פה שתי גישות.
כן.
התוספות בכלל מחשב ירושלמי, תוספות מחשב מה דעה, איך אומרים, מה דעה אמר מקנה אסור, זה לא...
אבל לא הבנתי איך אתה מטרף, למה חובה לקנה? רצה לקנה, יקנה, רצה לגרש, יגרש. בסדר, יש קלקול, מצא אחרת מה אם אינה. כן, אוקיי. בסדר, עד כאן ירושלמי. בא הנציב, כמו שאומר הרב ראם, ומציג תהליך חידוש, תורה, תורה מופלאה של הנציב מוולוז'ין. הוא חוזר עליה גם במרומי שדה, ספרו על השף, גם בעמק שאלה, ספרו על השאילתות, וגם בפירושו לתורה. זו תורה, תורה שיטתית אצלו. בעצם אומר הנציב, הבבלי והירושלמי קראו באופן שונה לחלוטין לפרשת סוטה. הירושלמי קרא את פרשת סוטה כפרשה שעוסקת באישה שנאסרה, ועכשיו צריך להתיר אותה, והקנאה היא באמת מקום שבו אדם אומר, אני מקנה לקשר הזה ואני מוכן ורוצה, ואולי חייב לתת בו אמון, כאילו לדעת בית שמאי אני חייב לתת בו אמון כי אין ברירה אחרת, לדעת בית הלל אני יכול לפרק אותו, אבל אני מקנה לו ופותר אותו, אבל בכל מקרה, זה בעצם השלמת פרשיית הגירושין של התורה. פרשיית הגירושין של התורה לא סגרה את כל הפינות. יש סיטואציה שבה מצד אחד אי אפשר להמשיך לחיות ביחד, מצד שני אי אפשר להתגרש. לשם נכנסת פרשת סוטה, לפחות על פי בית שמאי. בסדר? לפי בית הלל זה קצת שונה. פרשת סוטה באה לתת פתח, פתח לפתור גם משבר במרחב הברית, במרחב המיני, מה שהתורה לא נתנה, התורה אמרה מצא בערווה דבר תגרש, והפרשת סוטה אומרת רגע, נכון, זה בערווה דבר גמורה, אבל במשהו שהוא לא גמור, רצה לגרש יגרש, רצה לקנה יקנה, אבל הבבלי תפס אחרת לגמרי, ובעצם מבחינת הבבלי, האיש והאישה דקה לפני הכינוי מותרים ויכולים להמשיך לחיות ביניהם, הכינוי הוא זה שמטיל קנאה, הוא זה שמכניס את הבעיה, והוא זה שמייצר את הפרשייה. הנציב גם מציע שזה מחלוקת עוד יותר שיטתית, ואני לא אכנס כי אני חושב שברוב הכיתות לא ראו את זה, אבל הוא מציע שזה מחלוקת שיטתית באיך לקרוא הרבה מקורות שיש בתנאים, לגבי עוברת על דת יהודית, מצא בדברים כאורים, כל מיני פגמים בהתנהגות המינית של האישה, שהירושלמי קורא אותם כמחייבים לגרש וכאוסרים, והבבלי קורא אותם באופן אחר, כמחייבים טיפול, אבל לא מחייבים לגרש, ומתוך זה ניגש הבבלי פרשת סוטה באופן אחר, ואומר, הם לא נאסרו, ועכשיו, כל האפשרויות פתוחות, הוא יכול לקנה, הוא יכול לגרש, והוא יכול גם לא לעשות כלום. השאלה היא מה הוא יבחר לעשות. אתה אומר דברי טעם עוד פעם, שבאמת זה דבר מעניין ולא נכנסתי אליו, על המיקום, פרשת סוטה נמצאת במדבר, פרשת גירושין בדברים. במדבר הוא בעצם המשך של ויקרא, חיי עם ישראל הם מאורגנים סביב הקודש, והמקדש והכהן, ולכן גם אין אפשרות בכלל לגירושין, וכאילו זה קדוש, יש בעיה, תבוא אל הקודש, תפתור את זה. ובדברים יש את האפשרות לגרש. באים חז"ל ואומרים, הנה, משלימות אחת את השנייה, מצא בערווה דבר, תגרש. מצא בדברים כאורים, רצה לגרש יגרש, רצה לקנה, ילך אל הקודש ויפתור את המצב מראשיתו. בשני חומשים שונים, שתי תפיסות בעומק, תפיסות שונות. המחלוקת על קלמות על העדים. כן, נכון. שרואים שפרשיית הגירושין עומדת ברקע של הירושלמי, לא רק בסיפור הזה, היא פרשייה מרכזית באיך שהירושלמי תופס את הדברים, ואני מסכים, כן. כן, נכון, מובא גם בבבלי, מובא גם בבבלי, כן, שיש, שלא צריך עדים. אבל אתה מחזיר אותנו אחורה, בסדר? זה שיטת רבי יוסי ברבי יהודה, נגדתי בה, ואם יישאר זמן אפשר עוד לחזור. אז עד כאן חידושו של הנציב. יפה, אפשר להעריך בזה, נכון? והנציב גם מחבר את זה לסוגיית...
אני חוזר שיש מציאות, הן בפשוטו של מקרא והן בחז"ל, של כינוי שאדם מקנה, והוא יכול לומר שזה עדיין לא יורה, כי הוא רוצה לפתור את הבעיה. וחייב להיות דואלי.
ירושלמי לומד עדים לכינוי מלבד דבר. שהדבר שדבר...
אני מסכים.
אפשר לעשות פה גם עבודה שיטתית בין הבבלי לירושלמי, גם סוגיית בעל שמחל על כינויו, שבבבלי זה אופציה, אדם יכול למחול על כינויו. אפילו יש דעה בבבלי שזה אפילו אחר שנפטרה, הוא מקנה אליו ונסתרה, ואז הוא אומר, את יודעת מה, אני משחרר, זה בסדר. ירושלמי יגיד, מה? אתם חייבים להתגרש, מה? קינית עליו ונסתרה, אין לך דברים כאורים יותר מזה. זה יותר מעוברת על דת יהודית, ויותר ממגלה זרועותיה בשוק, ויותר מקולנית. ברור שאתה חייב לגרש אותה, והבבלי אומר, בעל שמחל על כינויו, כינויו מחול. זה אחד מההוכחות שמביא הנציב, והרוצה להעמיק, יעמיק בדבריו, אולי נתייחס אליהם גם בהמשך הזמן. אני צועד עוד צעד הלאה, למי שיחזיק ראש ולמי שלא יכול להתטרף לרכבת. אני רוצה לטעון טענה פשוטה. הבבלי, סוגיית הפתיחה של הבבלי, נגיד את זה ככה, האורך של הבבלי, מתנגד לכינוי. נקודה, נקודה. מתנגד לתהליך הזה שבו אדם בא ומתחיל לקנות לאשתו. איך אני יודע? אז יש לזה כמה וכמה ראיות. קודם כל הבבלי מתחיל הסתמא דבבלי, בלי שם של המורה. סתמא דגמרא. בסדר? בוא נקרא לזה במקום עורך הבבלי שזה נשמע מחקרי, בוא נקרא לזה הסתמא דבבלי. בסדר? סתמא דבבלי מתחיל בלי ראיה טובה להגיד שאסור לקנות. המקנה לאשתו, דיעבד, אין, לכתחילה לא, מכאן שאסור לקנות. כבר עמדו על כך רש"י ותוספות, בעיקר תוספות, שהדיוק הזה הוא דיוק קשה. וגם אם שערי תירוצים לא ננעלו ואפשר להבין איך דייקו ככה, בוודאי שיש כאן מגמה להגיד שאסור לקנות. עכשיו, זו אמירה רדיקלית, שכמו ששואלים האחרונים, עטו כל מסכת פותה עוסקת באדם שהוא עושה משהו שאסור? כל הסיפור מתחיל מאדם שהוא עושה משהו שאסור? כן, תשובה היא כן. אל תקנה, אל תקנה, אל תכניס את הסרט הזה לתוך המציאות הזוגית שלך. ככה אומר, ככה מתחיל הבבלי, אסור לקנות. וזה לא רק נגמר כאן. אבל הבבלי אומר גם שאסור. לא הבנתי. זאת אומרת, יש הבדל, זאת אומרת שהם קופצים מהדיוק לאמירה, אתה מחזק את דבריי, נכון?
אני אומר שעל האסור לקנות, אני
חושב לחטיא. נכון. ברור שגם באמירה הזאת, אדם שמקנה, אנחנו מתייחסים אליו בשיא הרצינות. אבל אסור לו לעשות את זה. מה?
האמירה הראשונה היא לא...
אוקיי, אתה מרכך וממתק. זה לא משנה את העובדה? שהביטוי אסור לקנות מופיע לראשונה בהיסטוריה היהודית, נכון? פה בתלמוד הבבלי, אני מקבל את האמירה. אסור לקנות דיוק חשוב. אין הכוונה היא שבשום מצב, כנראה אין הכוונה היא, שבשום מצב בעולם אסור לך לקנה. מה? חס וחלילה, אני חושב, מה זה חס וחלילה? אני חושב שזה לא הפירוש הפשוט בבבלי, בכלל. אסור לקנה כי עדיף לגרש. מה זה? אם לא היית קורא את השיטה מקובצת ואת הראש, לא חושב. אמרתי חס וחלילה והמיקרופון נחבא. אני אומר שאין בטריה פשוט. שהפשט של אסור לקנה, זה לא שעכשיו צריך לקחת את הירושלמי ולהשתכנע, ולהשתכנע שאסור לקנה, זה אל תקנה כי יותר טוב לגרש. הנה, כבר יש ערווה דבר, אז כבר יותר טוב לגרש ולכן אסור לך לקנה. זה לא הפשט. פשט ואסור, כי הבבלי לא מכיר את המהלך של הירושלמי, בטח אם נקבל את הנציב, בסדר? ובית, זה לא הפירוש הפשוט, נכון? אתה רואה בגמרא אסור לקנה, לא, זה לא נאמר על רקע זה שיש אפשרות אחרת שהיא טובה יותר, בסדר? האפשרות האחרת, מה האפשרות הטובה יותר מלא לקנה? להמשיך לחיות ביחד, זה הדבר הפשוט בבבלי. אני לא, שוב, אתה מפרש בעקבות השיטה מקובצת, בעקבות הראש, אני קטונתי, כן? אבל אני לא חושב שזה בהכרח פשט הבבלי. אבל שנייה, אני הולך עם זה עוד צעד. שהבבלי גם מתחיל בלהאשים את האיש בכלל, בכל הסיפור, נכון? כי אבא פתח איש לקיש בסוטה, איך הוא היה פותח, מאיפה היה נכנס לפרשת סוטה? כי לא ענו עכשיו את הרשע על גורל הצדיקים. יעני, אם יש אישה סוטה, את מי צריך לבדוק? אם היית צדיק, לא היה נחל לחשב את הרשע. היא רשעה, כן, אבל לא ענו עכשיו את הרשע על גורל הצדיקים. וממשיך איש לקיש ואומר בהמשך, בתף ג' כבר אני חושב, שמהו לשון כינוי? דבר המטיל קנאה בינה לבין אחרים. קנאה זה בטוח דבר שלילי. לוקחים את הכינוי שאמרנו יכול להיות חיובי בדרך כלל, ואומרים מהו לשון כינוי? דבר המטיל קנאה. ויש לה כשמסתכל על התוצאה של הכינוי ואומר, היא זאת שצובעת את משמעות המילה. התוצאה בסוף, אתה עושה מריבות בינה לבין אחרים, ורבי אמר בר שלמי אמר, שמידי הבאיה, דבר המטיל קנאה בינו לבינה. אתה יוצר מריבות וקנאה מיותרות. זה לשון כינוי ולכן אסור לקנות. ובאמת הבבלי גם אומר, זה שריש לקיש ואביי סברו שלשון כינוי זה דבר המטיל קנאה בינו לבינה, או קנאה בינה לבין אחרים, זה אומר שהם סברו שאסור לקנות. הייתי יכול להגיד, הם סוברים שזה מטיל קנאה, אבל מצווה לעשות את זה, מה לעשות? לא. הם סוברים, אומר הבבלי, שאסור לקנות, כמו הסתם הדגמרה. מזהים פה עוד שני המוראים שסוברים שאסור לקנות. ונצד עוד זעד עם התמונה של הבבלי, שהבבלי גם פותח בסמיכות המסכתות, וגם בא משתמע אולי במרומז האשמה של הבעל, נכון? כי הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. למה לא יזיר את אשתו מן היין? ביתי, הרבה שטות עושה, הרבה יין עושה. היין הוא זה שגורם לבנות לאישה. למה הוא יזיר את עצמו מן היין? כי לא בטוח שהאשמה היא רק באישה. ולכן יש סמיכות בין סוטה לנזיר, ויש סמיכות בין נזיר לנדרים, ויש סמיכות בין נדרים לכתובות. לאיזה פרק בכתובות? מחילה שאני רץ, מקווה שאתם עוקבים איזה פרק בכתובות. פרק המדיר, מה קורה בפרק המדיר? יושב שם בן אדם ומתחיל להדיר את אשתו ולהגביל אותה, ואומר לך הבבלי, אם הגעת למצב של סוטה, יכול להיות שהוא התחיל כבר במסכת כתובות, הוא לא התחיל כאן, בסדר? הוא התחיל במסכת כתובות, במדיר את אשתו, והוא זה שהוביל אל הסטייה, מה שאני ארחיב בהמשך, אם אני אספיק, עם תפיסתו של פפוס בן יהודה, עם הגבלות יתר ואיך הם דווקא הן גורמות להריסת הזוגיות. נקודה, מסמר אחרון רק בארון של הבבלי, שהבבלי גם סובר, אני רוצה לטעון ואתם מוזמנים לחלוק עליי, ועבר עליו רוח קנאה וקנאה את אשתו, זה רוח טומאה. זה רוח טומאה. הבבלי אומר שזה רוח טומאה, נכון. רב אשי אומר שזה רוח טהרה. ואומרים שמסתבר כמותו, מה לעשות, למה? כי התנאים, ברור אצלם שזה לא רוח טומאה. רבי עקיבא אומר חובה, רבי ישמעאל אומר רשות. מה, יש רשות לרוח טומאה? יש חובה לרוח טומאה? אוקיי, אם הקושייה הזו כל כך טובה, איך רבנן, שזה הרוב, זה הרוב, רבה שהוא החריג, איך רבנן סוברים שזה רוח תומה? איך אומרים שאסור לקנות? הרי התנאים אמרו חובה, רשות. לכן אני רוצה לומר, דווקא בכלל, ברור שהבבלי בסוף, אם הייתי צריך לפסוק הלכה, הייתי פוסק שרוח טהרה, כן? מתוך הבבלי. ועדיין, יש בו מקום מאוד מאוד דומיננטי לומר שזה רוח תומה, וזה אסור לקנה, והתייחסות שלילית לכינוי, מתחבר גם למה שאמר הנציב, נקודת המוצא, זוג יושב בביתו, יש בעיות, אבל הם לא אסורים אחד לשני. אל תקנה, אל תכניס את הקנאה לתוך המערכת הזוגית. זה לא מה? בניתוח של הבבלי את רבי עקיבא ורבי ישמעאל. כן, נכון? אין בדור הזה מי שראוי להוכיח, אומר הבבלי. זה טוב להוכיח, אבל תבדוק טוב טוב אם זה רוח טהרה או רוח טומאה. בסדר? אני לא חושב שהבבלי חולק על זה שיש יסוד קדוש בקנאה. הוא פשוט כבר יותר רואה, וזו שאלה למה, שינוי הדורות, המרחק, הוא יותר רואה את הבעייתיות כבר ואת הרוח טומאה שיש בזה.
הרב אלחנן, תקשיב. אתה הבאת את השיטה המקובצת. אתה חלקת על השיטה המקובצת.
לא חלקתי, חלילה.
אני יודע שאתה צדק. אתה חלקת על השיטה המקובצת עוד יותר, יפה, ואני מסכים. בצדק הבאת את הרב אלישי, שמה הוא אומר? אם כן, כל הפרשה באדם שובר עבירה.
כן, צריך לקרוא את זה בסימן שאלה, סימן קריאה, כן, הוא אמר.
סתם חשד, בלי שום יסוד, אסור לקנות. במבט פשוט הרב אלישי, והוא קינת. אני חושב שהרב אלישיב צודק ואני אסביר למה. ברגע שחזל הפכו את הסיפור בתורה, ברור שזה רוח טהרה. מה, אם אישה יש טומאה, או לפחות בסיפור של הטומאה, אני לא מדבר על האור. ברור, מה עושים חזל? אומרים לך, תקשיב, אתה לא יכול לקנא סתם, ולכן אתה כינוי הוא קודם לתומה. ברגע שאני אומר כינוי קודם לתומה, אז מה אומרים? תשמע, תבדוק את עצמך בדיוק כמו שאמרת, אסור לקנות. אם היה תומה בפועל, נכון שמשפטית בסדר זה קנאה ואחרי זה סתירה ואחרי זה, אבל אם היה, זה מותר לקנה. כלומר, האסור לקנה הוא תולדה. חזל ידעו מה החידוש המפליק שלהם, והם אמרו, אבל תיזהרו, עשינו פה חידוש מפליג, אנחנו לא נתנו לגיטימציה לכל קנאה, אסור לקנא. אם זה קנאה כמו של התורה, פה זה יהיה רוח טהרה וזה לא קינתה. אבל במבנה
שאתה יודע, אני מסכים איתך, איש לקיש, זה נראה שהמגמה של ההדרשה שכולם מצטטים אותה, שאין אדם עובר עבירה, הוא נכנסה ברוח שטות, שנאמר, אם תשתה, אם תשתה, זה דרשה מוצאת
את הרוח. מה זאת אומרת? היא בוגדת. איך אתה רוצה את זה? זה דרשה שתשתה. היא באמת... ריש לקיש הגיע מעולם התחתון, ולכן הוא עושה את זה, והוא צודק. הוא רואה את עולם התשובה, אבל זה לא הפשט.
הפוסל במומו פוסל, הוא רואה בפתיה.
מה שהטענה שלי, שדיברה הרב אלישיב, זה לא הוקים כאן. זה ניתוח נכון. חכמים היו מודעים למה שהם עשו, הם ידעו לקרוא תורה יותר טוב מאיתנו, אנחנו קוראים את זה באיזה גאי וכאילו אנחנו קוראים חכמים הפכו, חכמים ידעו מה שהם עשו והם ידעו היטב והורים, הקונסטרוקציה שלנו היא מסוכנת מאוד, כי אנחנו יוצרים כינוי לפני תומה, כינוי לפני תומה סתם אסור, ופה כל מה שרב אלחנן אומר נכון.
אפשר להציע עוד פירוט כמו שהוא הציע פה יפה ש... זה לא קשור לשאלת כמה חשד יש, כמו שאומר הרב אלישיב. לא, אסור לקנה, אפשר להציע. לא, אפשר להגיד אסור לקנה לכתחילה. אל תבחר בזה בתור הפתרון האידיאלי, אלא זה פתרון שבמצבים מסוימים הוא הופך לאידיאלי. אבל הוא לא הברירה הראשונה. זה תירוץ אחר, דומה לזה של הרב אלישיב. כן. אוקיי. אני צועק. כן, כן, בדיוק לזה אני רוצה להיכנס קצת לדקויות או לפסיכולוגיה של המקנה, בסדר ברשותכם, חשוב לי גם להגיע לפסיקת ההלכה בסוף, כי בהתחלה שניגשנו למסכת חשבתי, טוב אין בזה הלכה, אין מים מרים מערערים, זה לא רק בימינו, כבר בימיהם שרבו המנאפים, בטלו המים המרים, כבר אין, לא בודקים כבר, אבל צריך לדעת שסוגיות סותיים יש להם השפעה ורלוונטיות להלכה ולמעשה, וזה סימן בשולחן ערוך, נכון? בסוף הסימן האחרון. ובהלכות סוטה, והשולחן ערוך עוסק רק בדברים שהם הלכה למעשה גם בזמננו, אז אין השקעיה. נכון? שלא הייתה כבר השקעת סוטה, נכון? נכון, זה כבר שאלה מעניינת. בסדר, אז יש גם הלכה למעשה, ואני אנסה גם להגיע להלכה למעשה. אבל לפני זה בוא ניכנס שנייה לקנאה בקצרה. מה הבעיה עם קנאה? כאילו בסוף, יש איש ואישה הם חיים ביחד, ואחת מהנקודות המשמעותיות בחייהם קשורה לאינטימיות ולברית שיש ביניהם. שהאינטימיות הזאת, יש איזה קנאה בסיסית אליה, וזה רצון שהיא תהיה חלק מהסוד, שהוא סוד רק שלהם. ויש לזה כמובן גם השלכות מאוד מאוד קשות אם הסוד הזה נפגם. זה לא רק פוגע בקשר ביניהם, זה גם פוגע בקדושה ומייצר ממזרות. אבל אני כרגע רוצה לעסוק בהשלכה של זה עליהם. עכשיו, מה הבעיה? שהגבול של התנהלות של יצירת קשר אינטימי וברית עם הזולת הוא גבול מאוד לא ברור. גם בימינו, הוא גבול מאוד לא ברור. אני מדבר עם מישהי שיחת טלפון. נוצר בינינו משהו אינטימי, אנחנו נכנסים לבית הסתר, עברנו על איסור ייחוד, אבל בהכרח נוצר ממנו משהו אינטימי. מכירים את הסיפור על רב צדוק הכהן מלובלין? נכון? שרב צדוק היה נשוי לאיזושהי אישה, ובפרשייה שהיא לא עד הסוף ברורה, האמת שזה סוג של פרשיית סוטה מודרנית, נכון? הוא קינה לה, זאת אומרת, הוא אמר לה מראש, אל תעשי משהו מסוים, יש גרסה, הוא אמר, אל תציעי את המיטות במלון שאת עובדת בו לגויים שמגיעים לשם. יש כל מיני גרסאות מה בדיוק, אל תגיעי, יש גרסה של לחיצת יד, אני חושב שהגרסה של המלון יותר אמינה, לא משנה, צריך פה את הרב בני, אבל ובגלל זה, רב צדוק הכהן מלובלין, טוב, זה שונה כי הוא היה כהן, כן? ולכהן אין איסור רק של ערווה דבר, איסור הוא יותר חמור, בסדר? והוא לא רוצה לחיות איתה יותר, הוא גם לא יכול לגרש אותה, כי אין ערווה דבר, ולכן הוא עושה יותר מהרבנים, ובזכות זה נהיה חוסיד, כי אחד מהרבנים שהוא פוגש זה, שלא הסכים לחתום לו, נכון, הוא אמר לו, אם אני אחתום לך, לא יהיה לך ילדים. ונקטע ונזרע זרע, הוא עושה. כן, כן, אני יודע, כן. הוא אמר לו, אני אחתום לך יותר מהרבנים, אבל לא יהיה לך ילדים עד סוף ימיך. ככה אמר לו האדמו"ר, אני חושב. בכל פנים, לא, בכלל לא תכננתי לדבר על זה, הייתי מכין את עצמי יותר טוב, אני רק אומר שזה דוגמה, אחת מיני מיליונים, שיש גם היום כל הזמן, שהגבול של האינטימיות הוא לא עד הסוף ברור, הוא גם תלוי בתרבות. תלוי בתרבות. יש תרבות שבה אישה שיוצאת עם חולצה קצרה זה פרוץ, ויש תרבות שחולצה קצרה זה מאוד מאוד צנוע. זה עניין שהוא גם תלוי תרבות, וגם לאישה בסוף יש קשר עם גברים אחרים, נכון? יש לה אחים, יש לה הורים, יש לה דודים, יש לה חברי ילדות. לא ברור איפה עובר גבול הקינה. וחז"ל עוסקים בנושא הזה, ומכירים בזה שקינת הבעל יכולה להיות תופעה בעייתית. ושלמרות שביסודה דיברנו על הקנאה כקנאה טובה, דק המוות אהבה קשה כשול קנאה, היא קנאה שצריכה להזדקק מסיגיה. באבות דרבי נתן רואים את הקנאה כחלק מהכללות שנתקללה חווה. הרבה הרבה עצבונך ועירונך, המחזור וצער הלידה, והעובדה שבעלה מקנה לה. זה כללה. למה זה כללה? זה טוב שהוא מקנה לך. נכון, הבעיה היא שהוא מקנה יותר מדי. זה טוב שבעלה, אישה שבעלה לא מקנה לה, אז אמרנו, דק המוות אהבה קשה כשול קנאה, הוא כנראה גם לא אוהב אותה מספיק. אבל זה הולך למקום קליפתי. ובתוספת המסכת סוטה, במסכת שלנו, התוספתה נכנסת למנעד של האנשים בנושא הזה ושופטת אותם. היה רבי מאיר אומר, כשם שדעות במאכל, אתם יכולים להיות איתי, תוספתה פרקי הלכת תת, מי שלא הספיק להגיע בלימוד. היה רבי מאיר אומר, כשם שדעות במאכל, כך דעות בנשים. יש לך אדם שהזבוב עובר על גבי כוסו, מניחו ואין תועמו. זה חלק רע בנשים, שנתן עניו באשתו לגרשה. אדם כאילו הסטניסט יתר. אל תהי צדיק הרבה, בעצם הוא רוצה ברעתה של אשתו. יש לך אדם שהזבוב שוכן בתוך כוסו, זורקי אביון שותהו. בסדר? כגון פפוס בן יהודה שנעל דלת בפני אשתו ויצא. אדם קיצוני. בסדר? שנועל בפני אשתו ויוצא. אני לא נכנס לכל הדקויות של התוספתא, אבל יש פה איזה דמות. פפוס בן יהודה, הוא לא מוכן לשתות בכוס אם היה בזבוב. כאילו זה דימוי לפגם באינטימיות. הכוס היא האינטימיות, הכוס גם דימוי בחזל, לכוס של ברכה, כוס שמבטא את משהו שרק בין איש לאשתו, אסור לשגר כוס של ברכה לאישה אחרת, ואסור לשגר כוס של ברכה בימי נידותה, כי זה סימן לאינטימיות, ויש שם זבוב, והוא לא שותה את הכוס, זהו. אם את לא שלי ב-100%, אז אני לא רוצה לחיות איתך. וזה לא טוב, זה פפוס בנוגע שנועל דלת בפני אשתו ויוצא. ויש לך אדם שהזבוב נופל בתוך כוסו, זורקהו ושותהו. זה מידת כל אדם שרואה את אשתו מדברת עם שכניה ועם קרובתיה ומניחה. כאילו כותב התוסף, אתה ראה את זה כמשהו שיכול אולי קצת להיות לא נעים לאדם, אבל תרגע, תהיה בן אדם. זה בסדר, יש לה קרובים, יש לה גברים בחיים, הם לא חוצים את גבול האינטימיות, ויש לך אדם קיצוני לכיוון המתירני, כן, שרואה את אשתו מדברת עם שכניה ועם קרובות, סליחה, שהזבוב נופל בתוך תמחוי שלו, נוטלו, מוצצו וזורקו ואוכל את מה שבתוכה, זה מידת אדם רשע, שרואה את אשתו יוצאת וראשה פרוע וצדדיה פרומים, ליבה גס בעבדיה ושפחותיה, יוצא וטובה בשוק, רוחצת ומשחקת עם כל אדם, זו מצווה לגרשה. זה כבר אדם שהוא, אין לו קנאה. ואין לו קנאה, זה גם מעיד על חוסר הנאמנות שלו. בסדר? ועל אישה כזו מצווה לגרשה. אז רוצה לומר שהתוספתא פותחת רגע גם את המנעד שלא לא גלוי לנו במסכת סוטה, שהקנאה היא רגש טבעי, בסדר? שצריך לפייג אותו ולדייק אותו. ואני רוצה רגע ברשותכם רק ללכת עם זה צעד הלאה, וחידוש, חידוש באמת מחודש, לא חייבים לקבל אותו, שראיתי, לא בשמי, אבל חיבור בין כמה מקורות, שאותו פפוס שנועל לפני אשתו ויוצא, הוא מוזכר בהקשר של היווצרות הנצרות. נכון? ראיתם את הסוגיה הזאת? סוגיה בשבת, אין אותה בצנזורה. אם תפתחו דף כופדה לדמות בית בשבת, לא תראו אותה בחלק מהגרסאות, אבל זה פשוט הושמט בגלל הצנזורה הנוצרית. ובגמרא שמסופר על בן סיטדה או בן סטרה, והגמרא אומרת שמי היה אבא שלו, או יותר נכון מי היה בעלה של אשתו, של אמא שלו כאילו, פפוס בן יהודה. ומי הייתה אמא שלו, של אותו בן סיטדה, שכנראה הכוונה היא לישו הנוצרי, מי היה אמא שלו, כל מי שיודע קצת נצרות, נכון? אז בחזל נקראת מרים מגדלה שיער נשיה. בסדר? ככה היא נקראת, מי שזה מזכיר לו את השם הנוצרי שלה זה לא לחינם, היא אמא של אותו האיש. אז שוב, אז הגמרא אומרת, אבא שלו היה פפוס בן יהודה, אמא שלו הייתה מרים, אבל זה לא היה באמת אבא שלו, כי הוא נקרא בן סטדה על שם זה שאימו הייתה סוטה, סטת זו מבעלה. הוא בעצם לא נולד מפפוס, אלא מאדם אחר בשם פנדירה, שמו של ישו, וחזל הוא בן פנדירה. לא יודע אם החזקתם את הסיפור, אבל הדרמה המשפחתית פה היא כזו, קודם כל חזל כאן יש להם אולי איזה עקיצה, כאילו על אותו האיש, כן, שהוא, לא רק שהוא נולד מאישה שחיה עם גבר, הוא נולד מאישה שלא חיה עם הגבר שלה, היא חיה עם גבר אחר. אבל אני עושה כאן איזשהו חיבור שלא אני עשיתי, והוא לא כל כך מסתדר היסטורית, שאם נחבר את פפוס בן יהודה שמוזכר בתוספתא סוטה, עם פפוס בן יהודה שמוזכר פה עם האישה הסוטה, אשתו שהיא סוטה, אז אפשר להגיד שזה כאילו קשור אחד לשני. וכאן אני רוצה שנייה להגיד את הרעיון, שהנעילה הזאת בפני אשתו, שאולי נדמת כדי רוח טהרה, נכון, הוא נועל בפני אשתו, רק ברית, קנאי לברית, היא בעצם בעומקה רוח טומאה איומה ונוראה. והיא זה שגורמת בסופו של דבר לסטייה הכי גרועה. בסדר? לאשתו היא סוטה, ונולד ממנה אותו האיש, ואולי יש כאן גם איזו אמירה על הנצרות. בסדר? אולי יש כאן איזו אמירה שטהרנות, קנאות כזאת לנועל בפני אשתו ויוצא, כאילו קנאות לעולם המיני והאינטימי, היא לא תמיד מגיעה מקדושה, ולפעמים היא מולידה תופעות פגומות. אני ממש לא בטוח במה שאני אומר, יכול להיות שכל זה דרוש אחד גדול, אבל כן, אני רוצה, זה הנקודה, מה שבטוח נכון, שבעולם הקנאות יש אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה. כאילו, קנאות יכולה להיות טובה, שהיא מופיעה באופן פורה ובאופן שמבין, שהוא לא משוגע, לא רוח שעכשיו אדם חושד בכל מה שזז ו... נכנס לאיזשהו שיגעון, זה מוליד, זה נראה כרוח טהרה, אבל בעצם זה רוח טומאה. זה מוליד דברים הרבה יותר גבוהים והרבה יותר נוראים, כמו מה שהוליד פפוס בן יהודה. עד כאן דברי אגדה, הלכה למעשה. בסדר? הלכה למעשה, הרמב״ם פוסק פסיקה מפתיעה, בסוף ספר נשים, סוף הלכות סוטה, פוסק הרמב״ם. כאילו הלכה למעשה בשאלה אם מותר לאדם לקנא לאשתו, או אם מצווה לקנא לאשתו, או אם אסור לקנא לאשתו. פוסק הרמב״ם מצוות חכמים על בני ישראל לקנות לנשותיהם, שנאמר וקינה את אשתו. הרמב״ם קרא את הפסוק כמצווה, כחובה. כמי הוא פסק? מה? רבי עקיבא, נכון? חובה לקנה. וכל המקנה לאשתו נכנסה ברוח טהרה. כמי הוא פסק? כרבשי. שעבר עליו רוח קינה ורוח טהרה. ממשיך הרמב״ם, ולא יקנה לה לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה בתלה ולא מתוך מריבה ולא להטיל עליה אימה. מאיפה לקח את זה הרמב״ם? מי? ירושלמי. ואם עבר וקינה לה בפני עדים מתוך אחד מכל הדברים האלו הרי זה כינוי, מאיפה לקח את זה הרמב״ם? לא ברור, מגרסה אחרת בירושלמי כנראה, כי בירושלמי אומר בדיוק הפוך. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ט ואומר, אין ראוי לקפוץ ולקנות בפני עדים תחילה, אלא בינו לבינה, בנחת, ובדרך טהרה ועזרה, כדי להדריכה בדרך ישרה ולהסיר המכשול.
זה מצווה לקנות.
כן, אבל הרמב״ם פסק שמצווה לקנות, נכון? אז זה איך תוך... מה? או, אז הרמב״ם, מצד הרמב״ם עושה פה משהו שהוא באמת חידוש עצום של הרמב״ם, לעניות דעתי. חידוש עצום של הרמב״ם. מצד אחד הוא פוסק שמצווה לקנה. למה מצווה לקנה? כי הוא אומר הרמב״ם, רוח הקנאה היא רוח טהרה. ויש מצווה לאדם לקנה את אשתו. מי שלא מקנה לאשתו, משהו בו פגום. אני אשתמש בזוהר כדי להשלים את הרמב״ם. אדם שלא מקנה לאשתו, אין אהבתו שלמה. בסדר? אבל... כאן אומר הרמב״ם, שטר ושוברו בצידו. זה שמצווה לקנה, זה לא לקנה בדיני קנאה של מסכת סוטה ולקחת את האישה למשכן. זה לקנה כתנועה שקודם כל היא תנועה פנימית. בינו לבינה, בנחת ובדרך טהרה ועזרה. זה מעניין שאותו ביטוי שלא מקנה לאשתו נכנסה ברוח טהרה, הרמב״ם חוזר עליו בהלכה י"ט, בינו לבינה, בנחת ובדרך טהרה. אתה רוצה שזה יהיה טהור? חלק מזה שזה יהיה טהור, זה שאתה לא רץ עם זה החוצה. אתה לא רץ עם הקינה הזאת כדי להשיג מטרות. ברגע שאדם קינה בפני עדים, הוא כבר נכנס למשחק שיש לו השלכות חיצוניות. הוא כבר משיג משהו. הוא משיג את הזכות אולי לגרש אותה אם היא תסתר, הוא רוצה להשקוט אותה מי סוטה אם עדיין יש, אבל הוא רוצה להוציאה בלא כתובה. אומר הרמב״ם, זה לא בהכרח רוח טהרה. איפה יהיה רוח טהרה בכינוי לאישה? כשזה קורה בינו לבינה, בנחת ובדרך טהרה ועזרה, כדי להעריכה בדרך ישרה ולהסיר המכשול. זה חידוש של הרמב״ם, וזה בעצם פסיקה מאוד מעניינת בסוגיה, בסדר? כי היא פסיקה שלוקחת את המתחים בסוגיה, ומכריעה בהם הלכה למעשה, באופן שנותן מקום לכל מכלול המתחים בסוגיה. זאת אומרת, מצד אחד כן יש כאן הכרעה ערכית, הקינה היא טובה, הוא לא פוסק אסור לקנה כמו הבבלי, כמו רישלקי שרואה את זה כרוח תומה, או כמו רבנן שרואים את זה כרוח תומה, אומר, הקנאה היא תנועה חיובית. אבל עכשיו אתה בא לממש את התנועה הזאת בתוך החיים, בוא תראה שאתה עושה את זה בתארה. איך עושים את זה בתארה? בינו לבינה. תתחיל עם זה בבית, יכול להיות שיגיד הרמב״ם, ניסית וזה לא עבד, אולי עכשיו רוח תארה גם ללכת ולעשות כינוי לפני עדים. אבל זה לא יהיה רוח תארה אם אתה תרוץ ותקנה לאשתך לפני עדים. כי אתה לא מכוון, אם אני אגיד שנייה את זה ברמה הרוחנית, אתה לא מכוון את הקנאה באמת לברית. הקנאה היא השומרת של הברית. למה אדם יקנה? ויקנה השם לארצו ויחמול על עמו. הקנאה מגיעה מתוך חמלה ואכפתיות ואהבה. אם אתה מקנה וכבר מבאיש את שמה וכבר מייצר משהו שהוא יש לו השלכות חיצוניות, זה כבר לא קנאה תאורה. חידוש עצום של הרמב״ם.
הרב, האם זה לא בדיוק הכוונה של רבי יוסף ורבי
יהודה? לא, אז אתה אומר משהו נכון, אם אני מבין נכון, שבאמת לכאורה דברי הרמב״ם גם סותרים פשט גמרא. הגמרא אמרה, לא יקנה אדם בינו לבינה היום, כן? כי אין לנו מי סוטה, ואולי הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, שבשביל כינוי לא צריך עדים, בסדר? והיא נאסרת עליו בכינוי זה. קושייה שהקשו על הרמב״ם, איך הרמב״ם פוסק נגד הגמרא הזאת? למיטב זיכרוני, ואני אשמח אם מישהו יבדוק, הרמב״ם לא פסק את הגמרא הזאת ולא הביא אותה בשום מקום בהלכותיו. זאת אומרת, של האיסור לקנה לאשתו בינו לבינה. הנה חינם, מה, הוא כן הביא את זה? אז אני אשמח אם תראה לי, כי גם ראיתי מישהו שאומר שהרמב״ם פסק את זה ולא מצאתי, בסדר? אבל באמת אם נעשה את החשבון יוצא שהרמב״ם באמת לא סבר ככה, או אפשר גם לחלק. לקנה בינו לבינה זה לעשות פעולת כינוי רשמית. את זה באמת הרמב״ם לא מציע, לא הכינוי הרשמי. זה כינוי, זה לקיחת הרוח של הקינה והתמרתה לרוח טהרה, לרוח של פתרון הבעיות שבינו לבינה, כך מסיים הרמב״ם. יש גישה אחרת, בפוסקים האחרונים, ערוך השולחן בעצם אומר, גם מנסה לאחוז את החבל בשתי קצותיו ולהגיד, מעין התירוץ שעלה פה במהלך השיעור מכם, שבאמת, ועבר עליו רוח קינה וקינאת אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קינה וקינאת אשתו והיא לא נטמאה. הפסוק מעריך פעמיים בביטוי מיותר, כן, ועבר עליו רוח קינה וקינאת אשתו והיא נטמאה, או היה צריך לכתוב ועבר לרוח קנה וקינאת אשתו והיא נטמעה, או לא נטמעה. למחמירים היה אפשר לכתוב ועבר על רוח קנה וקינאת אשתו והיא נטמעה, או וקינאת אשתו והיא לא נטמעה. חוזרים שוב, ועבר עליו רוח. אומר ערוך השולחן, אני אומר מפרש את דבריו, לא בדיוק אומר ככה, כן? שבאמת, למה חוזרים פעמיים על הרוח ועל הקנה? כי יש פה שתי רוחות ושתי קנאות, רוח טהרה ורוח טומאה. ובאמת, גם השאלה אם אסור לקנה או מצווה לקנה, היא תלויה בשאלה אם זה רוח טהרה או רוח טומאה. איך אתה יודע? אתה באמת לא יודע. זה קצת הבעיה בפסק של ערוך השולחן, שזה פסק שמכוון בסוף לליבו של האדם. הוא אומר, אם יש דברים כאורים שמחייבים קנה, אז זה רוח טהרה. אם אין דברים כאורים שמחייבים קנה, אז זה רוח טומאה, ואדם צריך לדעת